כולם, היום יום שלישי, ח' בטבת, תשע"ח, יום פטירת עזרא הנביא. אז השיעור יהיה מוקדש קודם כל לזכות עם ישראל, גאולתנו, עבדות נפשנו, ויהי רצון שזכותו של עזרא הנביא תעמוד לנו לכל ישראל. כבר אמרנו והזכרנו, רק נזכיר, הגמרא מספרת לנו ואומרת שאלמלא לא היה משה רבנו, התורה הייתה ניתנת על ידי עזרא. כלומר, עזרא הנביא היה שקול כמו משה. ויובה הקדוש ברוך הוא בחרה במשה, אז ניתנה תורה על ידי משה. אז זה היום שבו הלך לעולמו עזרא הנביא. יש לנו מזה כלל גדול ללמוד, שגם אנשים גדולים שבגדולים, כמו משה רבנו, כמו עזרא הנביא, בסופו של דבר מסיימים את חייהם בעולם הזה, והולכים לתת דין וחשבון בעולם הבא. אז כל אחד ככה התעורר לתשובה, לחשיבה, אם זה קורה גם להם, אז איפה אני נמצא? זה שהולכים את ציוני של צדיקים או עושים מילולות, זה לא בשביל האוכל, אלא בשביל להתעורר ולהבין, תראה מה קורה בסוף אפילו לאנשים ענקים שבענקים. אז הם אולי רגועים, אבל השאלה אם אנחנו יכולים להיות רגועים. התשובה כל אחד יכול לומר לעצמו. אנחנו היום ביום שלישי לומדים בסידורו של הרב קוק, עולת ראייה, אנחנו נמצאים בענייני תפילה, תפילה ותורה עוד זין, לפני שנתחיל, כן, זה סידור. ואנחנו נמשיך, לפני חופשת חנוכה היינו באות וב, אנחנו עכשיו באות זין, המקורות לפניכם, קודם כל נקרא את כל מה שכתב לנו הרב, אתם יודעים מה? כן, קודם כל באו ונקרא. אנחנו מתחילים בשורה מספר 3. ואמר רבי אלעזר, זו גמרא במסכת ברכות, כמו שמופיע אצלכם בדף למד בית עמוד בית, מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. אומר הרב זצ"ל, אם שלמותו השכלית של האדם לא יהיה שלם, אם לא תלווה לה שלמות כוחו המדמה, שיהיו ציוריו וכוחותיו הדמיוניים מיוסדים על עומק היושר הבא משורת השכל והחוכמה. רבותיי, מי לא ראה מחזה כזה מימיו שבסוף התיאור ירים יד? אנחנו רואים שילדים קטנים בוכים, נכון? בוכים. כשהם רוצים משהו, הם בוכים יותר. או שמי שרואה ילדים משחקים במשחקים, ובא ילד אחד וחוטף מילד אחר משהו, מה עושה הילד? מתחיל לבכות. מתחיל לבכות, אנשים שעוברים שם, רואים את זה שחטף לו, והם ביניהם, תביא לי, תחזיר לי, והוא בוכה. בדרך כלל, מתערבים או לא? לא, זה יסתדרו, הרי בעוד כמה דקות זה ייגמר. מי שם לב? כי כולם יודעים שעכשיו הם רבים, ובעוד 10 דקות הם יהיו חברים טובים. כלומר, הבכי הזה לא שמים לב אליו כל כך. יש הורים שעושים טעויות ומתערבים, כן, בריב בין הילדים. אז נכון שבזמן שזה הופך להיות משהו שהוא אלים, טוב, אבל אם זה ביניהם פה, חטב לי, תחזיר לי, ודה אבא, אמא, תעזור, תן להם להסתדר, הם יסתדרו. אם כן, בואו ונראה מראה אחר. תארו לעצמכם שאתם הולכים ברחוב, כן, אפשר פה, פה, ברוך הבא, כן, ודאי. תארו לעצמכם שאתם הולכים ברחוב, ואתם רואים איש מבוגר, איש מבוגר עומד בצד ובוכה. בדרך כלל מי שעובר לידו, מה קורה? שם לב. מדוע? כי בן אדם מבוגר בדרך כלל לא נוהג לבכות ברחוב. יפה. כלומר, אתה מנסה לעזור להבין מה קרה. למה אתה בוכה? מה ההבדל? ההבדל של ילדים שביניהם רבים וחוטפים אחד לשני וכו', אז הם יסתדרו אחרי כמה דקות. אבל אצל אדם מבוגר בוכה, יש לו סיבה. זה לא דבר רגיל. לכן, בכי של האדם המבוגר, הוא גורר התעניינות. הוא גורר התייחסות. הוא גורר תגובה. יש אנשים שמקיימים תורה ומצוות בכל הפרטים. מה שנקרא מדקדקים במצוות. והם חושבים את עצמם שהם ברוך השם כבר מיראי השם ומחושבי שמו, והם שלמים ברוך השם, כי הם מקפידים במצוות. ולכן יש להם עכשיו מגמה חדשה. המגמה החדשה מוזכרת במשנה. הווי שפל רוח. עכשיו הם צריכים לעבוד על מידת הענווה. מדוע? כי הם כבר מרגישים שלמים, יראים, הם מדקדקים במצוות עד הדקדוק הקטן ביותר. טוב, עכשיו הם צריכים לעבוד עבודה גדולה. כדי להיות אדם ענב, זו עבודה גדולה מאוד. אז אם כן, איך הם יהיו ענבים? איך אדם, בכל זאת, אם הוא מרגיש שהוא כזה מושלם, איך הוא יכול להרגיש ענבה? הרי הוא הכי מושלם בעולם. איך הוא יבוא לידי ענבה? הוא צריך לחפש משהו. מה הוא צריך לחפש?
לא,
אוקיי, את הגאווה, אבל בוא תיקח מילה אחרת. משהו שיפה, משהו של חיסרון, משהו שחסר בו. ואז הוא יגיד, אני לא כזה מושלם, יש בי נקודה לא מושלמת. טוב, אני רוצה לספר לכם סיפור. משל כמובן, כן? מעשה שהיה במשל, כך היה. אדם הגיע באחד העליות מחוץ לארץ, הגיע לארץ, חסר כל. בא מה שנקרא מזוודה והבגדים שעליו, משפחה ברוכת ילדים, זהו, נוחת בשדה התעופה. מנסים למצוא לו מקום איפה יהיה, היה במרכז קליטה, חצי שנה, אמרו לו מי כאן ואילך, הנה כרטיסייה, נסיעה טובה תתארגל. טוב, הוא שואל פה, שואל שם, מגיע בסוף לאיזה מקום, ונפשו חפצה לגור באותו מקום. אבל צריך לעבור ועדת קליטה לאותו מקום. טוב, הוא בא לוועדה, יושב, דברים איתו, בודקים מי הוא, מה הוא, למה הוא, איך הוא וכולי. בסופו של דבר אומרים לו, תראה, אין בעיה, אבל יש פה תנאי לכולם. כל מי שמצטרף ליישוב כאן צריך לשים בקופה הציבורית של היישוב 10,000 דולר. זהו. אומר, רבותיי, אני באתי עם מזוודה, אין לי כלום. מה אני עושה? אמרו לו, תשמע, הכל בסדר, אבל בלי זה, זה אנחנו לא יכולים לעקוף, זה כלל. כל מי שגר פה שם 10,000 דולר בקופה הציבורית. אנחנו לא יכולים לפתור אותך מזה. אפשר למצוא כל מיני דברים, לפתור אותך מעניינים כאלה ואחרים, אבל זה אי אפשר. היהודי הזה מסכן. מסתובב, אומר, סוף סוף מצאתי איפה לגור, טוב לי פה, אני רואה ילדים מסתדרו, יש בתי ספר, יש גנים, יש מקום שילמדו, יש כל מה שאני צריך. טוב, הולך, איפה הרב של היישוב הזה? אומרים לו, זה גר ברחוב זה וזה, מספר זה וזה, הולך לבית של הרב, טוק 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 בדלת, נכנס, שלום, ברוך הבא, כן, מי כבודו, יישב. אומר לו, אני רוצה להתקבל ליישוב, עברתי ועדה, הכל בסדר, אישרו, אין לי 10,000 דולר. אני לא יכול להתקבל ליישוב, אבל הרב, תבין, זה המקום, אני לא מוכן לעזוב, אני לא יודע, אני אשען על הספסל, אני לא עוזב את המקום. אומר לו הרב, אתה יודע מה? אל תדאג. תבוא, תהיה כאן אצלי, בשבת, אתה תבוא לבית הכנסת ונראה מה יהיה. עולה הרב, לפני קריאת התורה, נותן ככה איזה מכה על הבימה, נהיה שקט, אומר הרב, תראו רבותיי, עם ישראל הרגיל זה לזה, והנה לפנינו מוטלת מצווה גדולה, אחינו בא מן הגולה וכו' וכו', הוא מדבר, הוא מספר על מה שהאדם הזה עבר, וכמה ייסורים וכמה דברים, עד שהוא הגיע לפה, הגיע רק עם מזוודה, עם משפחה גדולה, והוא רוצה להיות ביישוב, והוא מתאים ליישוב, עבדה החליטה שכן, אבל אין לו 10,000 דולר. ואחרי זה הוא אומר, אני קורא לכולם פה, כל אחד עכשיו ינדוב, ייתן כנדבת ליבו, אבל שנגיע ל10,000 דולר, שיוכל לשלם, כדי שיוכל להצטרף אלינו. טוב, הרב יוצא, יורד, הגבאי אומר, טוב, מי? מתחילים, מי ראשון? אני, מי שני? אני, או, תוך דקות, 10,000 דולר, זהו, סגרו את העניין. נגמר, טוב, מוצא שבת, הגבאי עובר, עושה את הכסף, נותן לו, הוא הולך לבד, הנה 10,000 דולר, יתקבל ליישוב. בואו ראשי. עובר זמן. עובר זמן, חודש, חודשיים, שלוש, חצי שנה, הרב נותן מכה לבימה בשבת, אומר, רבותיי, אני עכשיו פונה עליכם ציבור יקר וקדוש. ראו גם ראו גלגל סובב בעולם, ואני צריך עזרה. הפעם אני צריך עזרה. מה העזרה? כולם מרימים גבה, כבוד הרב. צריך עזרה? נו, בטח, ודאי. אנחנו מוקירים את הרב, משקיע פה שעות, ימים, לילות, בשביל המושב, בשביל היישוב. נו, ודאי נעזור לו. מה כבוד הרב צריך? אומר, תראו, היינו באיזה חתונה, ואשתי הרבנית שליטה, ראתה טבעת יהלום אצל מישהי, והיא רוצה שאני אקנה לה אחד כזה, ואני אומר, איפה יש לי כסף בשביל זה? אז קדימה, מי מנדב? אתם מסתכלים עליו. אומר הרב, רבותיי, אתם לא הבנתם, אני צריך לקנות לאשתי הרבנית טבעת יהלום, כמו שהיא ראתה. נו, יא, מי, קדימה, רבותיי, תכניסו יד לכיס, תעזרו לי לקנות לה את הטבעת. כלום, שום דבר. לא ראה אפילו שקל. מה ההבדל? זה אותו רב. זה אותו רב. זה דבר שהוא לא נכון. זה מותרות, לא צריך את זה. זה לא יכול לבוא. זה לא חודר לאוזניים. זה לא נכנס. גם אם אתה תעמוד על הבימה ותפקה בדמעות שליש, זה לא יעזור. מה הנמשל? אומר הרב, תסתכלו בשורה מספר 3, ואמר רבי אלעזר, מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו. זאת אומרת, לכאורה, שאנחנו מתבוננים ומתפללים, השערים נעולים, אז למה אנחנו אמורים להתפלל? מה כוונת הגמרא? הרי אנחנו מחויבים להתפלל, ואם התפילה מגיעה לשמיים והשער סגור, מה הועלנו בתפילתנו? או נמשיך הלאה. בהמשך לסיפור שסיפרנו, בשעה שהאדם בוכה והדמעות שלו הם על דבר הכרחי, על דבר המוכרח האמיתי, הוא צועד ובוכה לקדוש ברוך הוא שיעזור לו, כדי שמה הוא יהיה? אדם פשוט, כדי שיוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת. לא מותרות. אם כן, שערי דמעות כאלה, הם אלה שפותחים את השערים. אבל כאשר האדם בוכה על כל מיני עניינים, שהם לא הכרחיים לעבודת השם שלו, הוא יכול להתפלל כמה שהוא רוצה. שערי תפילה ננעלו. וזה מה שרוצה להגיד לנו הפסוק הזה. סליחה, לא הפסוק, המאמרה הזו. כלומר, אדם לא יכול להיות שקוע באהבה עצמית. הוא חושב רק איך הוא דואג לעצמו, וטוב שיהיה רק לו, ומה שהוא רואה חיסרון, באמת הוא יכול לחיות גם בלי זה. זה מותרות. זה לא באמת הדבר ההכרחי.
איך אתה יודע שזה מותר?
אתה אדם יודע. לא, למשל, אתן לכם דוגמה. אתן לכם דוגמה. אדם יכול לשבת לפני קודש אבריך, הוא יהיה סיפור כזה, את רבזושי, שיושב, היה רעב. לא, אתה רוצה לתרום את זה או משהו? לא, כי אנחנו דיברנו פה על תרומות. אם לא, אתה שים את זה בבקשה בכיס. לא טוב להיות נזקק לבריות, אפילו לא בצחוק. כלומר, אדם צריך להיות תמיד בחשיבה שיהיה לו רצון לאהוב את השם ולא לאהוב את עצמו. והנה הוא רואה שהוא לא עומד בזה. זה קשה להיות שם, אבל הוא רוצה את זה. וכמה שהוא מנסה להגיע לזה, אם זה בצורה של חסידות, תסתובב בבקשה, ואם זה בצורה של לא יודע מה, וזה לא מחזיק זמן. הוא לא מרגיש, הוא נדבק בקדוש ברוך הוא. הוא לא מרגיש. זה חסר הכרחי. אבל לחשוב שאם יהיה לו כך או כך או יותר בזה, הוא יוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא יותר, זה לא הכרחי. יעקב אבינו כשבורח מאחיו בהוראת הוריו ללכת ללבן, אומר יעקב אבינו, ונתת לי מה? לחם לאכול ובגד ללבוש. לא שווארמה, לא שניצל וגם לא עוף. לחם. זהו. זה הכרחי. בגד ללבוש זה בגד שיהיה לי חם בחורף ושיהיה לי נעים בקיץ. זהו. לא ארון מלא בגדים. לא 30 זוגות נעליים, לא 5-10 מותגים. לא. זה מותרות.
אבל
אז שהאדם בוכה ומתפלל על זה, התפילה לא נענית. כי זה לא הכרחי. האדם צריך להבין, אומרת הגמרא, שמתפללים על ההכרחי. אז אנחנו מתפללים על ההכרחי, סלח לנו כי אנחנו חוטאים. השיבנו כי יש לנו על מה לשוב, אלה חסרים אמיתיים. אבל כל הדברים הנוספים, אדם צריך לחשוב באמת האם זו הנקודה שלי אני מתפלל. מדוע? כי אתה מבקש דברים כמו אותו ילד שבוכה לרגע ולא מתייחסים לזה. ואחר כך אתה אומר, אני מבקש ולא עונים לי. אז הקדוש ברוך הוא לא שומע תפילה ולא כלום משם הדרך ידוע.
אם אדם לא מתפלל משהו, על משהו מוחשי, הוא מתפלל נגיד על הרגש, על...
גם שם.
יש לו בעיות עם ההורים, אז שם שלי
יחזור. מצוין, מצוין. יפה. אז יתפלל על מה? ריבונו של עולם, תן בי את הכוח לקיים מצוות כיבוד הורים כהלכה. אני לא מצליח. כן, ריבונו של עולם, אני רוצה לקיים ואהבת לרעך כמוך. אני לא מצליח. תעזור לי. זה כן. אבל ריבונו של עולם, לחבר שלי יש יום הולדת בשבוע הבא. ואני רוצה לקנות לו פעליים חשמליות של 7,000 שקל. תארגן לי. מה פתאום? זה לא חסר. זה מותרות. ממילא, אדם צריך להבין שהחסר הכוונה בתפילה של דמעות שפותחות את השערים זו תפילה שבאה מתוך בכי על חסר אמיתי. אלו הדמעות שפותחות את הדלתות הנעולות של התפילה. כן.
יכול להגיד כאילו אתם מפרקים, יתוכל כאילו שהיום יהיה לי יום קל בעבודה,
נגיד. למה?
כי
בין
כאילו שלא
יתעצבנו עליך, בסדר, למה? זו השאלה. ריבונו של עולם, אני רוצה שיהיה לי קל בעבודה היום. אני רוצה ריבונו של עולם שיהיה לי קל היום בעבודה. אתה יודע למה ריבונו של עולם? כי אני רוצה לבוא הביתה אחרי עבודה ולשכב על הספה בשקט, בשלווה, בלי לחץ. אומר קדוש ברוך הוא, שמעתי אותך, עבור. ריבונו של עולם, תן לי לעבוד היום בנחת. כי אני רוצה להתפלל מנחה בשקט ובשלווה, ולא לחוץ. זה מפריע לי להתפלל. נו, יום, אפשר לדבר. כלומר, השאלה על מה אנחנו מדברים? מה הכיוון? מה החסר האמיתי? כלומר, אדם צריך לזהות מה באמת, חסר לו. אתם מכירים את זה, נכון? דיברנו על זה. בן אדם בא הביתה, אני רואה את זה. טוב, היום כבר הילדים שלי גדולים שיוברים. אבל אני רואה את זה כשהנכדים באים. הם באים, המקרר, עמוס. עמוס. מלא. פותחים את המקרר. אין אוכל. אתה באותו, אתה אומר, הלו, סליחה, לא מבין. סתכל על המקרה מלא. שירי, אין אוכל. תגיד לי, אתה סובל מבעיית עיניים? יצא לכם לפגוש את זה או לדבר ככה? נו, תגיד לי, נו, זה אמיתי. תראה את מרחש, אתה עובד מול המקרר הזה. אומר, ריבונו של עולם, דאג לי שיהיה לי אוכל. זה נראה לך, זה נורמלי? כלומר, אנחנו בדרך כלל מאבדים את הנקודה האמיתית של המבט הנכון. ואנחנו מפללים ומבקשים, ובסדר שאנחנו מבקשים, אבל דברים שלא יתנו לך, מראש, חבל לזמן. זה לא הולך, זה לא עובר. אתה רוצה להיפלל על מה שחסר באמת, בסדר, אז יש לנו מה לדבר. אז אתה כמו אדם מבוגר שבוכה. אדם מבוגר שבוכה, אתה מתייחס, כי זה מוזר. זה לא רגיל. אתה רוצה פרנסה טובה, בסדר, למה? כי אתה רוצה ללכת לחוף הים, כי אתה רוצה לטייל באירופה. למה אני רוצה... למה אני רוצה פרנסה טובה?
אדם לא יהיה אני, שיהיה לו
מעט פרנסה. יופי, ריבונו של עולם, תן לי פרנסה טובה, כי אני רוצה לתת לילדים שלי, לפרנס אותם שילכו, ישבו בישיבה וילמדו. אתמול שמעתי סיפור, אני הזדעזעתי. אני אומר לך, אני הזדעזעתי, אני אספר. זה נוגע אלינו. שמעתי דבר, אני פשוט אמרתי, זה לא יאומן כי יסופר. איך הבן אדם לא רואה כלום? הוא כל כך נגוע, שהוא לא, הוא לא רואה. אבא, 10 ילדים, ברוך השם. אבל, היה עם הרבה כסף. קיצור, יושבים, האבא הלך לעולמו, ישבו, אחרי השבעה פתחו צבא. אז התאספו כולם, הבנים שלו, הבנות שלו, הילדים, הנכדים, ישבו כולם, פתחו צבא. ואז הוא מתחילים לקרוא. והוא מתחיל, הוא, הבן הבכור שלו, הראשון, הוא מתחיל מהשני, הוא מדלג על הראשון. טוב, לכל אחד הוא חילק כל מה שהיה לו, ממון, רכוש, הכל היה משהו כמו 10 מיליון שקל. והוא מחלק לכל אחד מהילדים, נגמר כל הצבא, הראשון לא מקבל כלום. כלום! הוא לא מזכיר אותו בצבא בכלל. עכשיו, אתה רוצה לספר או אני? ועד הבן אדם נהיה לבן, הילדים שלו, מה זה, זה סבא, הוא בהלם, למה אבא עושה לי את זה? בקיצור, היה בלגן אחד שלם, אז האחות הכי קטנה אמרה, אתם יודעים מה, בצלר, אבא חילק לנו, זה שלנו, עכשיו אנחנו נתחלק בינינו, וניתן גם לו. אז לא יודעים מה לעשות, אמר, הסתכלו כולם על האח, מולך תדע מה היה. מה קרה בין האח הגדול הזה לאבא שלא ידענו כל החיים? כי הם ראו שהבן הזה היה מסור לאבא שלו. לא היה כל דבר, אבא, עשה בשביל אבא שלו הכל. והנה בום כזה דבר, אתה יודע, זה היה משהו מטורף. טוב, הולכים הביתה ומתחילים אנשים לדבר. לך תדע, תראה מה זה אבא הוציא אותו מהצוואה, לא מזכיר אותו בכלל ולא כלום. הבן אדם, איך אומרים, אוכל את הלב, כל המשפחה מדברת עליו, כן? הילדים שלו מרגישים לא נוח, הם נכדים, למה וזה, מתחילים בתוך המשפחה כל מיני מילים לרות, כל מיני דברים. הבן אדם לא יודע מה נסגר איתו. טוב, הוא אין לו ברירה, הוא מבין שעוד רגע הוא משתגע, אז הוא הולך לקבל עצה. הבחור הוא בן תורה, הלך לרב שלו, אמר לו, כבוד הרב, תשמע, אני עוד רגע, אני כבר לא יכול לצאת לרחוב. כולם מדברים, כבר זה כמו אש. מחלה, הרי יש לבני אדם שאוהבים מאוד לשמור על לשון הרע, הם שומרים עליו. שלא יברח מהם, הם כל המים משתמשים בו. אז, בקיצור, אומר לו הרב, רגע, בוא ננשום עמוק, מה קורה? תספר לי מההתחלה. סיפר לו. אמר לו, תגיד לי, שאלה. אתה, מאז שאני זוכר, מגיל צעיר, אתה היית בישיבה קטנה, היום אתה כבר, ברוך השם, סבא. אתה כל הזמן לומד, מאיפה אתה מתפרנס? איך אתה חי? יש לך 8 ילדים, חיתנת את כולם, כן? כולם. חיתנת את כולם, עשית חתונות, קנית בתים, נתת לכולם הכל. מאיפה? מאיפה זה בא? יש לך אולי פרנצה מהצד? לא יודע. צפר, זכית, אבל לוטו, טוטו, אסור למלא. לוטו, זכית, פאי, זכית. הוא היה כנראה אשכנזי, אז מותר לו למלות. אז מה קורה עם זה? איך? הוא יושב עם אשתו מול הרב, ומדוקאים מהצבא הזו, ואז אותו, אומר, רגע, רק שנייה, כבוד הרב, שמת לי עכשיו איזה מין כזה, זעזוע בראש, רק, אני צריך לנשום עמוק. אומר לו, מה קרה? אומר לו, אני אגיד לך את האמת. כל פעם, מאז שהייתי כבר צעיר, אמר לי, אבא, תשמע, לך לישיבה, אני דואג. עזוב, אתה עושה כלום, שב תלמד. טוב, ישבתי, למדתי, הגיע גיל 18, 19, 20, וזה, צריך להתחתן. אמר לו, אבא, אנחנו נמצא שידוך, אין לך מה לדאוג, אתה לא זז מהישיבה, אתה לומד. מצא לו שידוך, עשה לו את החתונה, אבא, קנה לו בית, כן, לבחור, קנה לו בית, הכל, דאג לו מהלבטיו, ודאו התחילו לחיות, אמר לו, אבא, אני נשוי, אמר לו, אתה חוזר לישיבה, עליי, אתה לא עוזב את הספסל. טוב, פרנס אותי, כל החיים שלי פרנס אותי, כל ילד שנולד לי, כן, הוא מיד דאג, קנה מה שצריך, כל הזמן. דאג לי. טוב, הגיע חתונות, נולדו לי 8 ילדים, כל פעם שהיה מגיע חתונה, אבא היה אומר, תשמע, אתה אברך, יושב לומד כל היום, איפה תעשה חתונה? אין, עזוב, עליי, עזוב, תקנה מה שצריך. אל תתייחס, כלום, חפש את הקלה הכי טובה, הכל עליי. לא רק שחיתן לי את הילדים, כל חתונה, הלביש את כולנו, דאג לכולנו, שילם את האולם, קנה לה נכד, בית, הכל. הכל, ככה דאג לי, אבא דואג לבן שלו הבכור, זהו, אמר לו, אין בעיה. הוא אומר, חוץ מזה, כל פעם שהיה ילד מתחתן, היה בא, אומר לי, קח $50,000 בשביל כל מה שצריך. זהו. וככה כל הילדים חיתנתי. אמר לו, רק שנייה. בוא רגע נעשה חשבון. אתה מוכן עד להגיד את המספרים מפה? קיצור, מה יצא? האבא הוריש בצוואה 10 מיליון שקל ל9 ילדים. כל אחד מקבל קרוב למיליון. כן, מיליון ומשהו. אתה שמת לב מה קיבלת? אתה קולט את סכומי כסף קיבלת פי שתיים מכל אחד. עכשיו שים לב, אתה חיתנת את כולם. יש לך חוב של שקל למישהו? לא. אתה חייב כסף למישהו? לא. למה? אבא כל הזמן החזיק אותי. אמר לו, האחים שלך קיבלו עכשיו בצבא, לאן כל הכסף הזה הולך? אתה יודע לאן? לכיסוי חובות. הם לא יישארו עם כלום. אתה מתלונן על אבא? אתה אומר שאבא עשה דבר נוראי שלא הכניס לך בצבא? הבן אדם התחיל לבכות. התחיל לבכות. כמה אנחנו לא רואים? כמה אנחנו מבקשים מה שלא צריך? זה לא יאומן, אני שמעתי את הסיפור הזה, אני פשוט לא האמנתי למה שאני שומע. שמעתי אחד הרבנים שסיפר את הסיפור, שקרה איתו, הוא הרב שלו. זה פשוט לא יאומן כי יסופר. אנחנו נוטים לבקש דברים שאין בהם צורך, ונדמה לנו שצריך. ואנחנו מוכרים על זה, ובאים בטענות על זה. ואנחנו לא בודקים באמת את הצורך, מה באמת היה פה. לא אמר, כמעט לא, אבל באמת צריכים באמת רק את מה שצריך. הרבה מאוד ממה שיש לנו, אנחנו יכולים להסתדר יפה מאוד בלעדיו. תסתכלו במגירות שלכם, במגירות הנעליים, בארונות הבגדים, ובמגירות, אם יש למישהו בספרייה, יראה כמה דברים שהוא היה, מה זה לחוץ על זה? תראו כמה זה שוכב שהמעלה עבד, ברוך השם שיש פסח, פעם אחת זה רואה אור. אז אם כן, עובדות החיים הם, שאנחנו מתפללים או מבקשים דברים שלא צריך. ואנחנו מתרכזים וכועסים ועצובים שלא נותנים לנו.
אבל נגיד, אנחנו מבקשים לו דברים האלה, כי אין לנו, בוא נגיד, דברים אחרים.
לא, תבקש את מה שצריך. מה, מה, מה זה קשור? מה זה קשור? מה זה קשור?
אבל אם יש
דברים
מה שצריך.
מה זה קשור? את תחפש באמת מה חסר. לא צריך מותרות.
נגיד אם לא חסר.
אז לא, תתפלל על אחרים. לכן, כן. זה ממש לא נכון, כי אתה מעכב אחרים. מה, איזה מין מחשבה זו? אתה חושב רק על עצמך? לא, זו אהבה עצמית. ומישהו אחר שם צריך דחוף דחוף להגיע מהר, ובגלל שהתפילה שלך תתקבל, אז הוא יתקע. למה? ריבונו של עולם, תן לי את הזמן להתפלל. זהו משהו אישי פרטי.
אבל אם תפילה מתקבלת, השם לא רואה שזה טוב לכל הצדדים עליי. בוא נגיד על
המותרות,
הוא לא נותן לנו בגלל
שזה
לא חייב.
הקדוש ברוך הוא לא נותן.
אם מונה לו על התפילה הזאת שהוא
יספיק
להתפלל, ואז
הרכבת
תיסע
לאט יותר.
אז זה אומר שזה
לא מותרות. הקדוש ברוך הוא לא נותן למישהו על חשבון אף אחד אחר. אתה מקבל מה שמגיע לך, בהתאם לך, ביחס אליך. זה לא קשור לאף אחד אחר. שום דבר של מישהו אחר לא נוגע בשלך. ולא נוגע בשלך אף אחד, כן. אוקיי? זהו, תכניסו לראש. אף אחד לא נוגע במה ששייך לך. אין דבר כזה. בגלל זה יש מצוות השבת אבדה. ויש איסור לגנוב, כי זה לא שלך. מה ששלך נשאר שלך. ואף אחד לא ייגע בו. אם אתה גונב, אז אתה צריך להחזיר. זה שלך, ודאי. אם יש לך ראייה שזה שלך. קיבלת מתנה, קנית, זה שלך. כן. רבותיי, אנחנו מתחילים לסתות מן העניין. כן.
אתה רוצה להגיע
למשהו
שאתה רוצה את הפלוס, הוא לא
הכי
הכי כאילו. אי אפשר לעשות איזה מאמץ בשביל
להשיג אותו? לא דיברנו על מאמץ, דיברנו על תפילה. אנחנו נגיע גם לזה, כן. לא, לא, אחד ואנחנו צריכים להמשיך, כי הזמן רץ. אז יש אחד, אחד עם שני סעיפים, כן. כן. אני לא שומע. זה בדיוק מה שדיברנו עם ידידנו. זה בדיוק תפילתו של כהן גדול, שהוא נכנס ביום הכיפורים, ואומר, ריבונו של עולם, שאותם אנשים שהולכים ברגל, הביתה, לבבל, ומתחננים שלא ירד עליהם גשם, אל תקשיב להם.
נכון, אז מה הבעיה?
אין שום בעיה. אבל איך אדם יכול לבקש על דבר שפוגע באחרים? זו נקודה מהותית למחשבה. אז... זה לא פוגע בו, הוא רוצה שילך לאט כדי שהוא יספיק. זה לטובתו כאילו. לא, ממש לא. אתה רואה יכול, בגלל שאתה לא רוצה גשם, אז שכל עם ישראל יחכה לגשם. זה מין דבר זה. לא עומד. טוב, כן, בואו נמשיך. סעיף ב' כרגע אנחנו נעצור, טוב? כי לא, פשוט האוטובוס עבר. אי אפשר כך, בואו נתקדם, כן. כן. גם זה לא, כי מישהו אחר רוצה להגיע לאט. תתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את האפשרות להתפלל כמו שצריך. הוא כבר ימצא את הדרך. גם לא. תצא קודם.
הרב, אז אתה תבקש לחם, כי אתה מבקש לחם, הבן אדם השני מפסיד.
לא, זה לא, אמרתי לך, לא בא על חשבון אף אחד אחר. אתה תבקש לחם, אתה לא צריך לבקש לחם מצופה ומוקרם. כי זה לא צריך. אתה רעב, תאכל לחם. לכן, אנחנו ממשיכים. רבותיי, אנחנו נגיע, נגיע. לכן, מה שאמרו, ששערי דמעות לא ננעלו, ושאלנו, אם לא ננעלו, רבותיי, אז אני לא מבין, למה צריך שער? אם זה שער שכתוב שהוא לא ננעל, אז תוריד את השער. נכון? הגמרא אומרת, ואמר רבי אלעזר, ביום שחרב בית המקדש, ננעלו שערי תפילה, הבנתי, תפילות באות זה שער, אין, סגור. אבל ממשיכה הגמרא ואומרת, ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דימה, לא ננעלו. כלומר, מה המצב שם? פתוח, לא? את תוריד את השער? למה אתה שער? הבנתם את השאלה? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? בשביל מה אתה שער למקום הפתוח, כן.
לא, אבל בערך עצמו פותח את השער.
לא, כתוב לא ננעלו. כלומר, יש ארבע שערים, שניים נעולים, שניים פתוחים. זה ליד זה. זה פתוח כל הזמן. שערי דמעה לא ננעלו. זאת אומרת שזה פתוח. לא ננעל. מה אתה אומר? לא, לא. כתוב לא ננעלו. אז מי צריך שער?
אין כל כך הרבה בקשות.
אתה אומר את זה כדי לנתם את העסק. משטרת הבקשות. היא מסדרת ככה, כן. יש שירת הבקשות, משטרת הבקשות. הם מסדרים את העסק שעמדו בתור. רבותיי, מי שבוכה על דברים שלא צריך, השערים ננעלים. שאומרים לו ננעלו, וכשבוכים ומתפללים ממה שצריך. לכן צריך שער. אם כן, שאחרי שעשינו את ההקדמה הזו והבנו מה זה, המימרה הראשונה שמובא בגמרא, אדם צריך לשים לב שבחיצוניות של החיים, כמו שאנחנו מתבוננים, האדם לא יכול להבחין כמעט על הדברים שהוא בוכה עליהם, אם הם אמיתיים או לא. לפעמים הוא בוכה כמו תינוק ולא מתייחסים, ולפעמים הוא בוכה כמו אדם מבוגר ואז מתייחסים. האדם מתקשה. האדם לפעמים יכול לעמוד לבקש $10,000 ממישהו אחר, ולפעמים הוא יתחנן שיתנו לו כדי לקנות טבעת לאשתו. ולזה ישמעו וזה ינעלו לו את השער, אפילו שהוא בוכה. אנחנו מאוד מתקשים להבין את ההבדל, וראיתם פה את השאלות, מה, אי אפשר לבקש את זה? זה נראה לנו... נראה לנו שהכל עובר, שמותר הכל, שהכל אני אבקש, וזה יהיה. ואנחנו טועים, סוגרים את הדלת, סוגרים את שערי הדמעות. על מה האדם באמת צריך להתפלל? אז איך אדם יודע מהי באמת תפילה אמיתית? אומר הרב, תסתכלו בפני בשורה מספר 4. אם שלמותו השכלית של האדם לא יהיה שלם אם לא תלווה לשלמות כוחו המדמה. אני רוצה לראות זיו פניך. זה עושה לי אור בעיניים. כלומר, אומר הרב שהשלמות של השכל, אדם שיש לו שכל שלם, זאת אומרת הוא עבד עליו, הוא זיקח אותו, הוא מתבונן בכלי המחשבה. אבל כל זמן שהדמיון של האדם לא יהיה מעורב עם כוחות המחשבה, שיהיו ציוריו וכוחותיו הדמיוניים מיוסדים על עומק היושר, הבא משורת השכל והחוכמה, זאת אומרת שהדמיון שלנו לוקח אותנו בדרך כלל, למה? לראייה רחבה מאוד, שחלקים ממנה לא בהכרח אנחנו מה? צריכים. אנחנו מדמיינים שאנחנו צריכים. אבל פה בא מקום השכל. מקום השכל בא לעשות ברור, בדיקה. איפה הדמיון, כלומר הרצון שלי להגיע למה שאין לי, ואני חושב שזה מה שאני צריך. תפקיד השכל זה לבדוק, לברר, לעשות ניפוי, ואז אתה נשאר באמת עם מה שחסר מתוך הבנה, ולא מתוך התלהבות רגשית של צורך זמני כזה או אחר, גם ברוחניות. כן.
אז אני חושב שאתה אומר, זה כאילו, לא לצמצם את מה שאתה לא רוצה, מה שאתה כאילו לא הכרחים לך, או שפשוט אפשר להגיד את זה בצורה אחרת, נגיד אני רוצה ללמוד גיטרה בשביל הכיף שלי, אבל אני יכול לומר כי בשביל שמח אנשים. אז אפשר כן להתפלל לשמח אנשים ואני...
יפה מאוד. תשים לב טוב, תראה את מה שעכשיו אמרת, דוגמה. ללמוד נגינה, לא משנה על מה. כן? אדם יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא, תראה, אני מאוד אוהב לנגן. אני אוהב נגינה. תעזור לי ללמוד, שאני אתפוס את הנושא הזה טוב, ושאני באמת אוכל לנגן יפה, כי אני רוצה לשמח את עצמי. וגם לשמח אחרים. אז בקטע ששמח את עצמי, טוב, יש על מה לדון, כי בנושא נגינה... זה משפיע. למה לשמח את עצמי? כי אני מזה יהיה לי שמחה בלב ואני אוכל לעבוד אותך בשמחה. אז זה יכול לעבור. אבל... אבל אם יש גם תוספת כלפי הציבור, אני רוצה לשמח אנשים, אדרבה ואדרבה. השאלה מה העיקר? מה הצורך? מה הצורך? לא, 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 לא. השאלה מה הצורך? כן, השאלה אם זה צורך אמיתי. או שזה דמיון. זה מה שהרב אומר פה. אתה צריך לבחון את מה שאתה עכשיו מבקש בכלי המחשבה. האם אתה עובד על עצמך או מנסה לעבוד עליו, על ריבונו של עולם. אוקיי? זה כלי המחשבה שצריכים לבחון. כן.
אז הרב, יש לי שאלה.
אני אתן לך. אין ספור דוגמאות. כל דבר אני יכול לשחק אותה. אבל זה תפקיד השכל עם הדמיון. טוב, אני מעריך שזה יהיה לך די קשה ללמוד ככה. כן.
תגיד, יש איזה מישהו שהרוש לא אמרו לו לעשות איזה משהו שהוא לא כל כך מקובל בהלכה, אבל בשביל לשמח.
קשור אלינו? לא. מצטער, תרשום, דבר איתי בהפסקה, כן.
אם הוא מבקש שיהיה לי בבגרות,
למה?
הנה,
למה?
בשביל עבודה
טובה.
הצלחת, ואז? מה המטרה?
ואז תוכל ככה, הוא יוכל למצוא עבודה טובה, הוא יוכל להתכונן טוב.
למה? למה?
בשביל את המשפחה.
הלאה, נו ו...
לחיות חיים.
תראה כמה אתה בדמיון כזה רחוק. זה לא מספיק. שבישר, כן. תסתכל במצב, יש לנו כלל, לא? אתה יכול להגיד, השאלה אם זה יעבור. רבותיי, אני רוצה ככה, הזמן קצר, ואני רוצה לפחות את השלב הזה לסגור, והפעם ההמשך יהיה בשיעור הבא, לעולת ראייה. אבל למעשה, אנחנו, אומר הרב, מיום שחרב בית המקדש, כן? אנחנו עוברים תהליך של שינוי. השלמות השכלית והשלמות הדמיונית שדיבר הרב בשורה מספר 4-5, למעשה, הרב אומר לנו, הכוונה היא לאדם הפרטי. אתה כאדם יחיד עומד ומתפלל ומבקש, מה שאמרנו, שאם זה חיסרון מדומה, זה לא יפתח את השער גם אם תפקה, אומר הרב, זה ליחיד. יש פה, יש אנשים שמעדיפים להתפלל לבד ולא במניין, והם לא מבינים איזה נזק הם גורמים לעצמם. התפילה שלהם על פי הספרים הקדושים נבחנת עם מיקרוסקופ על ידי מלאכי התפילה, אם הוא ראוי בכלל לעלות לשמיים, אם זה בכלל ראוי לעמוד שיעיינו בתפילה שלך בכלל. כי בזמן שבית המקדש היה קיים, היה כוח אחר של תפילה בעולם, וגם היחיד שלא התפלל במניין, תפילתו נשמעה. אבל כאשר חרב המקדש, זה באבונותינו, ואנחנו נמצאים יומיים לפני עשרה בטבת, ומאז ועד היום, חורבן הבית נתן רישום, זה משפיע. זה משפיע שתפילת היחיד לא נשמעת, אלא אם כן היא במדרגה כזו גבוהה, כמו שאומר הזוהר הקדוש, אבל גם אז זה ספק גדול. אם בכלל בעלי מלאכי התפילה מביאים אותה לפני שומע התפילה, לפני הקדוש ברוך הוא. ממילא, איפה המקום שכן אפשר לבקש, אפילו דברים שהם לא בדיוק, זה בציבור. משום שקדושה תמיד שורה בציבור, והקדוש ברוך הוא לא מואס תפילת ציבור. כלומר, מה שאנחנו אמרנו ששערי תפילה ננעלו, זה ננעלו ליחיד, אבל לא לציבור. ותפילה בציבור, השערים נפתחים, לא שערי דימה, שערי תפילה. ומכאן, יחד עם שלמותו השכלית של האדם, לא יהיה יחד עם הכוח המדמה, כלומר, כל כוחות השכל של האדם, החשיבה, הבדיקה, לא שבן אדם, אתם מכירים את הקטע הזה של אוהדי ביתר, שהולכים לבית הכנסת, עולים לתורה ושבת בבוקר, ועושים משבח על השחקנים שיחללו שבת, אחרי צהריים. זה לא עובר. אז מה אם זה בציבור? אבל העניין הוא שאדם צריך להבין מהי מעלה תפילת הציבור בבקשות שאולי לא חיסרון מהותי, אבל הם לפחות ישמעו. הם לפחות מלאכי התפילה ישימו אותם לפני הקדוש ברוך הוא שומע תפילה. אדם שמתפלל יחיד, למעשה, קורט את הענף שעליו הוא עומד ומתפלל. כי השערים של התפילה ביחיד נעולים. אם הוא יבכה, היחיד, הדבר באמת חסר, אז זה יעבור את שערי הדמעות. אבל אם הוא בוכה הדברים שלו, גם שערי הדמעות ינעלו. כלומר, לפי דברי הרב אנחנו מבינים, שמה שאמר רבי אלעזר, ששערי תפילה ננעלו, ואז זה ליחיד, תפילה שלא במניין, אבל בתפילה במניין תמיד הם נפתחים. ומה שאמרו שערי דמעות לא ננעלו, זה לתפילת היחיד שמתפלל באמת על חסרון דבר אמיתי. אבל ב... יחיד שמתפלל על דברים שבאמת לא צריך, הם בחינה של מותרות, הם ננעלים. אז נעולים לו גם שערי תפילה וגם שערי דימה. ממילא האדם צריך להבין מהי מעלה תפילה במניין. זו מעלה קצת, זה ככה, זה הקוד, נראה, לא נראה, מסכים, לא מסכים.
לא סתם אומרים להתפלל.
ככה, ודאי, ככה זה עובד. זאת המערכת. זאת המשוואה. אלו הכללים. משהו אחר לא נכנס. זה כמו שאדם בא, מגיש כפתור, שם כספומט בתוך הכספוחור, וטועה בקוד 3 פעמים. מה קורה לכרטיס?
נבלע.
נבלע, להתראות, שלום. נגמר. אתה מגיע לתוך הבעל, מגיע לדלת ביתך, מוציא צרור, מכניס מפתח, מפתח לא מתאים, לא נפתח הדלת. זה לא משנה אם זה שלך או לא שלך, לא נפתח הדלת. הדלת ייפתח רק עם המפתח המתאים. ולא יעזור אם תעבוד מול הדלת ותצעק את הבית שלי. תפילה מתקבלת בציבור. ביחיד היא עומדת בפני קושי גדול להתקבל. תראה, הכללים מאז שחרב המקדש. זה המכשיר, מה לעשות?
היא לא תפילה שחזק איתו, היא תפילה
עצמית.
אתה בא, אתה
הולך להתבודד. נכון, 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 נכון.
אתה לא תגיד שרפאלו, אתה תגיד מילים שלך, אתה תגיד דברים שלך, אתה אומר?
אתה יודע, אמרו על בצלאל, כן, למה שקראו שמו בצלאל? כי הוא היה בצלאל. כאילו, מה, אתה עם רוח הקודש? זה בדיוק מה שרציתי להגיד. רבותיי, אדם שמתבודד.
רגע, שנייה.
כן.
תגיד, גם יש תפילות כאילו שלמישהו אחד, תגיד מישהו גדול יותר. נגיד, רב חשוב, אז הוא לא רגיל להתפעל לפעמים, הוא מתפעל לפעמים גבוהים כאילו. הוא דורש מעצמו דברים יותר גבוהים מבן אדם רגיל. לא שבן אדם רגיל, לא דווקא בתורה ודברים כאלה של... אז הוא יגיד לבן אדם הזה, תשמע, אתה מתפעל לפעמים לא כל כך חשובים, ומבחינת הבן אדם הזה זה ממש חשוב, אתה מבין? הוא מתפעל לרגשות שלו, והבן אדם...
מחילה, מחילה שאני שואל אותך, אתה היית פה מתחילת השיעור? אני חושב שכן, אז כנראה הייתה באיזה שלב של נתק. האדם הפרטי מבקש כל מיני דברים, כל אחד ברמה שלו. אבל השאלה גם לרב הגדול, עד כמה על מה שהוא מבקש זה צורך אמיתי או מותרות? לא יודע. כל אחד מתפלל מה שליבו חפץ להתפלל. גם הרב יכול להתפלל לפעמים על כוסברה. השאלה, עד כמה באמת הוא צריך את הכוסברה? הוא יכול להסתדר עם נענה. לא יודע. אדם הוא אדם. ולכן לא משנה מי האדם. האדם צריך לבחון את התפילות שלו ונושאי התפילות שלו עם כלי השכל. כמה באמת זה חיסרון אמיתי.
כמה זה חיוני.
וכמה זה לא. זה מותרות. כן. מה מוגדר כתפילה? שיש 10 אנשים. אתה דבר, ההגדרה של... אני לא אכנס למכלול, אבל העניין הוא שאתה נמצא בתוך 10, ועכשיו לא נתייחס האם אתה איתם מילה במילה או שאתה במרדף. כי הם מתפללים מהר ואתה לאט. זה לא הנושא. זה נקרא מניין. ברגע שיש מניין, יש קדושה. זהו. אם אתה איתם או לא איתם, זה שאלה הלכתית עכשיו. לעניין שלנו, אתה במניין. זהו. במקום שואה שכינה. איך אומרת המשנה? 10 שהם יחד, מה? שורה שכינה, עובדה שאפשר להגיד דברים שבקדושה. ב-18 צריכים, תראה, רוב מניין צריך להתפלל ביחד. הרי שליח ציבור לא יכול להכיל גאל ישראל והוא לבד. נכון? יפה. אז לפחות רוב מניין שהוא איתו. אמת? זהו. אבל יש קדושה. מיד. לכן, אומר לנו הרב, שעם כל השלמות של השכל שלנו, המחשבות שלנו, האדם לא ישלם, אלא אם כן הוא מערב את הדמיון, כלומר את הרצונות שלו, ואחד מלמד על השני. ופה אמר משהו ידידנו הכהן, ואמרתי לו, אמנם גם הרב הגדול לפעמים צריך כוסברה, זה נכון, אבל אחד מלמד על השני. רבותיי, ילד קטן מבקש בדרך כלל דברים שהוא אוהב, שוקולד, סוכריות, מרשמלו, נכון? הוא אוהב את הדברים האלה. אדם מבוגר, לא כל כך מעניין אותו השוקולד. לא, כבר זה לא הנושא, הוא מחפש דברים אחרים. כלומר, לפי רצונות האדם, אנחנו מבינים איפה הוא נמצא. האם הוא נקרא תינוק בגוף מגודל, ויכול להיות גם מישהו שהוא צעיר ובגוף זקן. זאת אומרת, מה אתה בעצם רוצה? מה הבקשות שלך? לאיזה רמה אתה לוקח את הרצון שלך, את הדמיון שלך? לפי ערך הבקשה, אתה ללמד על ערך מחשבות שיש לו. מי הוא?
זה מלמד
על זה. לכן אומר הרב, מתי כן אדם יכול להבין מה הוא רוצה כשהוא משלב את שני הכוחות יחד? את הדמיון עם המחשבה, ועושה את העבודה של הבדיקה, מנפה בה שלא צריך, ולאחר מכן, או, יש מקום לדון על ערך הבקשה. עוד לפני שביקשת. כלומר, שלב א', תערב את שני הדברים, ולא, אני רוצה וזהו. תבחן, תבדוק. האם זו בקשה הגיונית? האם זה מותרות? האם זה ילדותי? האם זה בוגר? האם זה באמת נחוץ? ואחרי שהשתכנעת שכן, תבדוק האם אתה צריך את כל הבקשה כולה, אולי רק חטי, השאר זה מותרות. לא, זה מחשבה, המחשבה שלנו, המחשבות שלנו מאוד מהירות ואתה יודע עד כמה. זה שברירי שניות. עכשיו בוא נגיד זה לוקח זמן, זה לא לוקח זמן. זה אין זמן, זה לא מספיק הזמן. אבל תתחיל להבין. ממילא אומר הרב, האדם לא יכול להיות שלם במחשבות שלו בלי דמיון. והדמיון לא יכול להיות שלם בלי כלי השכל שבוחנים את הדמיון. אז אם כן, להיום למדנו 4 שורות. אבל נסכם. למדנו דבר ראשון, את חשיבות התפילה במניין. ואת מעלת התפילה במניין. ולעומת זה למדנו מה המפסיד של מי שמתפלל שלא במניין. שהסיכוי ברוב הפעמים, במקרים של אונס אני לא מדבר, כשאדם חולה לא עלינו, לא עליכם, שיש לו סיבה אמיתית או משהו אחר. אבל כשאדם בסדר גמור והוא לא מתפלל במניין, ברוב, רוב המקרים תפילתו לא עוברת את קו ההתחלה. לא עוברת. יש שם, של הציור, תאים כאלה, ארונות, שיש שם שמות של כל בני האדם, וכל התפילות שלו במניין, פותחים את הארון, שמים את זה בפנים, אומרים, יאללה, שישאר פה, נחכה, נראה מה יהיה. אבל היא לא נכנסת להישמע. אדם גומר להתפלל, סוגר, מוריד את התפילין, מי שיש לו תלין, קפה את התלין, שם את זה בתיק, סוגר את הריצה, אתה שומע, הבת קול אומרת לו, בקשתך נקלטה, התורך בתור, 767, תענה לפי התור.
700.
זהו, כן, בני אדם, כל העולם מתפללים. יש יותר. זאת אומרת, אם אדם לא מתפלל במניין, אם אדם לא מתפלל במניין, ואין לו אונס, אלא סתם בגלל עצלות, שידע, יש לו בעיה. זה לא פותר אותו מתפילה, כי זה הוא מחויב, אבל יש לו בעיה. לכן אדם צריך לרוץ למניין. שהאדם אין לו מספיק. אין לו מספיק. קמת מאוחר, תרוץ למניין, תפוס אותו איפה שאתה נמצא. הוא הולך למניין. והם באמצע, הם באמצע. יש הלכות איפה מדלגים. הלאה. למדנו עוד. מה שאמרו שערי תפילה ננעלו, זה ליחיד. לרבים השערים פתוחים תמיד. מה שאמרנו שערי דמעה. למה צריך שער? הרי זה פתוח כל הזמן. זה למי שבוכה על דברים שלא צריך, על מותרות. השערי תפילה שנעולים ושערי דימה נעולים. הוא יתפלל בציבור, אז התפילה תיכנס. זה החשיבה, חשיבה שלמדנו היום, ולמדנו על הדבר האחרון. כדי שתפילתנו תעשה רושם, אפילו במניין, אנחנו צריכים לקחת את כוחות השכל עם כוחות הדמיון ולבחון אותם. בין אם זה בתפילה בציבור, בין אם זה בהתבודלות. לבחון, האם באמת אני צריך דוגמה, אדם, יש לו משפחה, התקלקלה מכונת הכביסה, הוא צריך, זה חצר אמיתי. כי היום לא עושים כביסה ביד, נקודה. זהו. לא, היום זה לא ככה. זאת אומרת, אדם, הוא אומר, תשמע, יש לי משפחה, יש לי ילדים קטנים, אני צריך מכונה כביסה, אין לי כסף, רבנו שלם תעזור. זה בסדר. כי זה באמת חסר. אבל, דברים שאנחנו לא צריכים, כולנו מכירים תפילות ובקשות, הדברים שבאמת לא צריכים, תסתכלו במגירות. ממילא, אלה הדברים שלמדנו היום. השורה התחתונה, רבותיי, לא להתפלל בלי מניין. בשום מצב, אלא באונס גמור. אחרת חבל. אנחנו גם חייבים להתפלל, וגם התפילה תהיה במשמרת. תשמר בכספת. אוקיי? שיהיה לכולנו תפילה טובה ומניין טוב. כל טוב.